טוב, אנחנו בפרק ט"ו במלכים ב', שזכה לכותרת כל המלכים עולים נופלים. אנחנו היום... כל המלכים עולים נופלים. בשנת 38 שנה לעזריהו מלך יהודה, מלך זכריהו בן ירובעם על ישראל בשומרון 6 חודשים. ככל שהמערכת פחות יציבה, ככה היא יותר קוסמת, כן? יש פה מצב אנומלי. ככל שלהיות מלך זה פחות פופולרי, ויותר רוצחים אותך, יש יותר הסתברות ש... אם אתם רוצים, יש פה. ככה אנחנו רואים הרבה יותר קשירות קשר ורציחות סביב המשרה הזאת, שזו תכונה אנושית מעניינת. כשהמניה נופלת, כולם רוצים אותה. כולם רוצים להיות מלכים. זהו, זה הפלא. זה הפלא. כמובן, אבל באגו, כן. בורסת האגו. והיה עשרה בעיני השם, מי? זכריהו בן ירובעם, כאשר עשו אבותיו. הבאתי פה את השושלת. יש את הסבא הגדול יהור, הסבא זה יהואחז. אחר כך יש לנו את יהואש, ואז הנין זה ירובעם, ובעצם זכריהו דור חמישי ליהור בן אחר בן. לא שר מחטות ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל, ויקשור עליו שלום בן יבש ויקהו קבל עם וימיתהו וימלוך תחתיו. חצי שנה הוא בסך הכל מולך בשומרון, עד שהתחלנו...
עוד מסורת אבות אפשר לזכור.
כן, יש את ההמשך. אתם רוצים, אפשר לשים את זה על הבמה. ביתר דברי זכריה, הנם כתובים על דברי הימים למלכי ישראל, ודבר השם אשר דיבר אל יהוא לאמור בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל ויכן. ההבטחה הייתה, כמו שנראה למטה, השם מבטיח ליהוא שהנין שלו יהיה מלך ישראל, אז אכן מתגשם החלום, הנין שלו מלך ישראל. חצי שנה, גם מלך. ספיק. קיימנו, יש וי על ההבטחה. הנה שלום. שלום בעצם גדע פה את השושלת של בית יהור, ומתחיל סשן משלו. שלום בן יבש מלך. כן, דייקנו פה, לא כתוב מלך על ישראל. גם העסק לא תופס כל כך. בשנת 39 לעוזיה, מלך יהודה, וימלוך ירח ימים בשומרון. בסדר, הבחור הקודם הלך חצי שנה, פה מדובר על חודש בלבד. והיה על מנחם בן גדי מתרצה, ויבוא שומרון, הוא עולה הרי מלמטה, עולה מהבקעה, עולה למעלה לשומרון, ויח את שלום בן יבש, וימיתהו, וימלוך תחתיו. ויתר דברי שלום, וכישרו, אשר קשר, הנם כתובים על ספר דברי הימים, ומלכי ישראל. סבסטיה. סבסטיה. זה בעצם המקום שבו מלכי ישראל מולכים. אנחנו רואים בעצם הראשון, תחשבו איך זה משפיע על הכלכלה. בסדר, אפילו היום בדרך שמעתי שהכלכלה של איטליה הולכת לצלול מטה, כבר יש חקירה אם הם יהיו חלק מהמטבע מהיורו. למה? כי ראש הממשלה הודיע שהוא מתפטר. תחשבו, איזה נגזרות כלכליות כל אזרח סופג מזה שהמלך שלו סוחב חודש ימים בלבד עד שהורגים אותו. כלומר, הוא לא יודע איך קוראים לו, כבר תכננו פה את ההרג וזה עובד. אתה לא יכול להעמיד אין לך מערכת, אין לך כלכלה, אין לך צבא, אין לך כלום. שכל חודש הורגים אחד אחר. כלומר, מה שראינו בפרק הקודם, שהשם אומר לא להשמיד את ישראל ונותן על עדים אחרונים שהעסק ירוץ, הנה נגמר, והעסק מגיע לקריסה שנראית למול עינינו. אז יקם מנחם את תפסח ואת כל אשר בה ואת גבוליה מתרצה כי לא פתח, ויח את כל ההרותיה ביקיה. יש לנו פה בחור רציני, הוא מכה את כל השאר, מולך על ישראל 10 שנים בשומרון, והיה עשרה בעיני השם נוסר מעל חטאות ירובם בנבט, אשר החטיא את ישראל כל ימיו, בא פול מלך אשור על הארץ. איך מתמודדים עם האיום הגדול של אשור שמגיע ממרחק? האם זה תגלת פלסר שעוד מעט נראה, אליו, נראה אותו או לא? בא פול מלך אשור על הארץ, ויתן מנחם לפול 1,000 כיכר כסף, להיות ידיו איתו להחזיק הממלכה בידו. מה עושה פה המלך החדש? מה מנחם עושה? כלומר, במקום שנריב בסוף, מה אתה רוצה? כסף? בוא נחסוך את כל הסיבוב, ניתן לך ישר. נכון? תחשבו. גם בחלם שאנחנו גרים בו, אתה יכול לפתור המון המון דברים, אם רק תסכים להיות פרקטי. כאילו, להכניס את הפרקטיקה לשפה המשפטית. מה אתה רוצה? את החלקה של המונה? קח 1,000,000 שקל, תקנה חלקה ממול. אז אתה תחריב הכל, אלא לך 50 מיליון, אבל... יש לך חוק. זה דבר שאין אצל יהודים. אתה רואה פה אצל מנחם, נותן לפול, נותן לו את הכסף, בעצם, ויוצא מנחם את הכסף על ישראל, על כל גיבורי החי, לתת למלך אשור 50 שקלים כסף לאיש אחד, וישוב מלך אשור, ולא עמד שם בארץ, אין לו מה לחכות פה. הכל יודעים למה המלך אשור הגיע לארץ, רוצה כסף, נותן לו כסף, אז הוא הולך. פשוט וקל. נכון? מה עוד צריך? מה עוד יהודי צריך חוץ מכסף? כן, אתה רואה שאין פה שאלה, אין פה שאלה טריטוריאלית. אפילו זה אין. אתה יודע מה? משהו פה כל כך עייף, אפילו זה אין. ויתר דברי מנחם וכל אשר עשה, לא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, וישכב מנחם אבותיו, וימלוך פקחיה ונו תחתיו. אז הנה, שוב מתחילה פה שושלת, פקח הבן של מנחם בן גדי. בשנת 50 לעזריה מלך יהודה, תראו כמה זמן סוחב ביהודה. כבר 50 שנה מולך, כן? זה פידל קסטרו זה. מולך פקח שנתיים והיה 10 בני השם. נכון, יש פה משהו כאילו קצת... אין עלילה. כולם עושים רע. כאילו, אתה אומר לך, לא בא לאף אחד כאילו להיות מגניב, להתנהג יפה. שערה. והקשור עליו פקח בן רמליהו ויקהו בשומרון. בית המלך את ארגוב, ויקהו בשומרון בארמון, בית המלך את ארגוב ואת אריה, ועמו 50 איש מבני גלעדים, והמתהו והמלוך תחתיו, ויתר דברי פקחיה, כתובים ספר דברי הימים למלכי ישראל.
זה דברים, זה נשמע כאילו זה דברים כאילו
שקורא,
על העם זה משפיע משהו?
זהו.
כאילו בשומרון כולם רבים עם כולם,
לא יודע, זה מתחיל,
זה ספר עוצרת, ואני לא זוכר מה. יש את דיר המנוחה שבה כולם רבים.
שמה זה קורה?
אני
אומר, לדעתי אפילו אפשר להשוות את זה למה שקורה היום. כאילו, לך אצלנו בשכונה, מישהו יודע מה קורה שם בהר קרשים, קרח הזה מצפון לאופרה? מישהו שמע על זה, מישהו יודע איפה זה, זה בארץ, זה לא בארץ. מי נגד מי? אף אחד, נכון? תגיע לשם למלחמת עולם, זה, 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 זוגות יכולים להתפרק על זה. האם כן להסכים לסעיף 7 או לא? זה התחושה, שפה אתה כאילו שמת מגבר, על שומרון, בעצם המערכת מתנהלת, שזה גוף גם הטרגדיה, שזה לא משכנע אף אחד, המערכת הבינה שהכל רקוב, אין מה לעשות, ההוא בא, הוא אוכל אותו, ההוא הורס אותו.
זה ממש התקשורת, כאילו, אתה נחת תפקד פה,
כן.
מה התקשורת, אני זוכר שנכנסתי ליוון בדיוק בתקופה של ההפגנות שלנו, לפני שנתיים. זה מה?
כן, זהו, נגמר. כל עוד הכלכלה לא נופלת, אז יש 40 משפחות, תבין, כאילו, וכל השאר עושים את מה שהם צריכים לעשות, בגדול. נכון? נכון, נכון, זה... בשנת 52 שנה לעזריה, מלך יהודה מלך פקח. והיה עשרה בעיני השם לא שר, מכל מחטות ירובעם בן נבט. בימי פקח, בת תגלת פלסר מלך אשור, ויקח את עיון. כן, נחל עיון, זה מרג' עיון. ואת אבל, ואת מאחיו, ואת ינוח, ואת קדש, ואת חצור, ואת הגלעד, ואת הגלילה. כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה. אז כן, יש לנו פה את הגלות הראשונה, גלות היהודים הצפוניים. מגלה אותם לאשור. ויקשור קשר הושע בן אלה על פקח בן רמליהו, ויקהו והמיתו במלוך תחתיו בשנת 20 ליותם בן עוזיה, ויתר דברי פקח כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. לגבי פקח, כלום, לא פרגנת. אז זהו, אז דברי הימים עוד נותן לנו משהו על פקח. כן, שזה דווקא מאוד מעניין. כאילו, אין, התחושה היא שהסיפור הגדול של עם ישראל הגיע לאיזה מיצוי, נכון? זה... כן, להבדיל, יש דברים שהם בסדר, אבל הם כבר אחרי. זה לא קורה. לא קורה פה כלום. דברי הימים נותן לנו קצת, זה התחלה, תסתכלו בעמוד ראשון למטה, חמש מלמטה. והירוק בטח בן רמליהו, 120 א' ביום אחד, הכל נחיל, בעוזבם את השם אלוהי אבותם, אפה, זה כבר סיפור אחר. אתה סיפרת לנו על פקח בן רמליהו, שמה? בחור טוב? והיה שרה בני השם, דברי הימים, סיפור אחר. הוא הורג 120 אלף איש, למה? עוזבים את השם. ויהרוג זכרי גיבור אפרים את מעשיהו בן המלך ואת עזריקם נגיד הבית ואת אלקנה משנה המלך. וישבו בני ישראל מאחיהם 200 אלף נשים, בנים ובנות. תראו מה הולך פה. תראו את הסכומים, תראו כמה אנשים. 200 אלף שבויים. אין דבר כזה. במלחמת עולם. 200 אלף מאחיהם. מביאים 200 אלף איש לשומרון. איך אתה מסיע אותם? איזה שאטלים? תחשבו איזה מערך לוגיסטי, אתה צריך להניע 200 אלף... כן, כן, כל הצירים חסומים, המשטרה מוסרת. תראו מה הולך פה. ושם היה נביא להשם עודד שמו. עודד זה לא התחילו בבית השיטה, בקיבוצים. עודד זה שם תנכי. ויצא לפני הצבא הבא לשומרון, ואמר להם, הנה בחמת השם על אלוהי אבותיכם על יהודה, נתנם בידיכם ותהרגו במזעף עד לשמיים הגיע. למה יהודה חטפו? כלומר, למה ניצחתם והרגתם אותם? כי יהודה לא התנהגו יפה. אבל, ואתה בני יהודה וירושלים, אתם אומרים לכבוש לעבדים ולשפחות לכם, הלא רק אתם עמכם אשמות להשם אלוהיכם. ואתה שמעוני והשיבו השביה אשר שביתם מאחיכם כי חרון אף השם עליכם. בסדר, זה שהם לא בסדר, נתתם את המכה. עכשיו תרגיעו. ויקומו אנשים מיושב בני אפרים, עזריהו, בן יוחנן, ברכיהו, בן משלימות, ויחזקיהו, בן שלום, והמסע בן חדלה, אלא באים מן הצבא, ואמרו להם, לא תביאו את השביה הנה, כי לאשמת השם עלינו, אתם אומרים, להוסיף על חטותינו ועל אשמתנו, כי רבה אשמה לנו, וחרון אף על ישראל, ויעזוב החלוץ את השביה ואת הביזה לפני השרים וכל הקהל. ומאתיים אלף האלה משתחררים הביתה, ויקומו אנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל מערומיהם אלבישו מן השלל ואלבישו ואנילום ויאכילום וישקום ויסוחום וינעלום בחמורים לכל כושל ויביאום ירחו עיר התמרים אצלכם וישובו שומרון. אולי הסיפור המעודד היחיד שיש לנו פה בכל התקופה, מישהו הצליח להיות בן אדם. עודד מנבא ומקשיבים לו, שומעים אותו, אכפת ממה שהוא אומר. נכון? אין דברים כאלה. עכשיו עוד יותר נראה במשנה. בתחילת פרק ח' בסוטה, משוח מלחמה. בשעה שמדבר אל העם, בלשון הקודש מדבר, שנאמר והיה קרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן, ודיבר אל העם, ואמר אליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום, ולא הלכיכם, לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין, שאם טיפלו וידם ירחמו עליכם, כמה שנאמר. עכשיו הוא מביא את כל הסיפור מדברי הימים, אלא על אויביכם אתם הולכים, שאם טיפלו וידם אין מרחמין עליכם. כלומר, יש פה אתוס חד פעמי בהיסטוריה שמלחמת אחים שמסתיימת ברחמנות גדולה של ישראל על יהודה. אין דברים כאלה. מלחמה זה עד הסוף. כן? גר קום לקר, אומרים בלטינית. מלחמה כמו מלחמה. אבל הנה, יש איזו עצירה שזה איפוס, פתאום אתה נזכר שזה בני אדם. שיכולים רגע להתבונן על, על כל המעשה, להבחין, רגע, אני מסונחרן, אני לא מסונחרן, זה הולך לאנשהו, זה לא הולך.
העניין שפה הוא צריך להביא שיגיד להם מרחם עליהם.
זה לא קורה לבד, נכון.
מול בחרה מול גולים, אז יש כאילו כמה מקומות ומלאכים שהם עושים להם לכם, והם מרחם
עליהם,
זה גם היה
למאמר
נביא, או שזה היה...
מעניין. אתה אומר, אליכם יותר מסובך.
יש מקום אחד שהנביא אומר להם מרחם עליהם, הוא מביא את כולם עיוורים לתוך העיר, ואז הם לוקדים אותם, נכון?
כן, כן, זה ראינו את זה, כן. טוב, אבל זה כבר שיקולים פוליטיים, תישווה לו לרחם עליהם. פה התחושה היא שזה לא פוליטי, שיש משהו יותר שלעצמו, כאילו מספיק, הכתבתם, אנחנו גם לא צריכים את אשמתנו כי רבה וחרון אף על ישראל, בוא נשחרר את זה, מה נרוויח מהעוד 200 אלף איש האלה שנקצור ברגע ומה יצא מזה? נמשיך בשנת 2 לפגח בן רמליהו מלך ישראל, מלך יותם בן עוזיהו מלך יהודה. בן 25 שנה היה במלכו, 16 שנה מלך בירושלים, שם אמו ירושע בת צדוק. ועשה ישר בני השם ככל אשר עשה. עוזיהו אביו עשה, מישהו כן עושה פה ישר. כן, ביהודה. רק הבמות לא שרו, הוא בנה את שער בית השם העליון. ויתר דברי אותם אשר עשה לא הם כתובים על ספר דברי הימים. גם פה דברי הימים מעריך מאוד. כן, תסתכלו פה בפסוק ב' ויעשה ישר בעיני השם ככל אשר עשה עוזיהו אביו, רק לא ואלכה לשם ועוד העם משפיטים. הוא בנה את שער בית השם העליון ובחומת האופל בנה לרוב. כן, רואים שיש פה זה תנופת בנייה אדירה. וערים בנה בהר יהודה וחרשים בנה בירניות ומגדלים, בנה מבצרים. הוא נלחם מלך בני אמון ויחזק עליהם ויתנו לו בני אמון בשנה עם 100 כיכר אלף ועשרת אלפים קוראים חיטים וסעורים, 10,000 זאת ישיבו לו בני אמון ובשנה השנית והשלישית. והתחזק יותם כי הכין דרכיו לפני השם אלוהיו. כן, ביהודה אנחנו רואים כן מלכים צדיקים שבניגוד לישראל גם יש להם תנופת בניין וכוח מול האומות ונוכחות של קדושה, של דתיות. ויתר דברי אותם וכל מלחמותיו ודרכיו אינם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה וכו'. איך הפרק שלנו מסתיים? פרק תתוו האגום במלכים. בימים ההם החל השם להשליך ביהודה רצין מלך הרם ואת פקח בן רמליהו. אין רגע דל, אשור לא מניח לנו, פקח לא מניח לנו, וגם אם התגעגענו לעוד, גם הרם, שהיה לנו איזה רגע של הפוגה מהם, שבזמן הזה אשור נכנס, יש לנו גם אותם בסיפור. יותם נעלם בזה הרגע, ומפה רק אפשר לעלות למעלה, למה אנחנו כבר קרובים מאוד מאוד לתחתית. יהיה לנו חזקיהו ויושיהו, יהיה לנו איזה אופקים, לא פרק הבא, עוד קצת, אבל העסק לא נראה טוב. כלומר, שהפסוקים, מה שראינו בשבוע שעבר, שהפסוקים מדברים על זהו, זו ההזדמנות האחרונה שלכם להתאושש, ונתנו אפילו שני הזדמנויות, גם בפרק י' ג' וגם בפרק י' ד', זהו, זה נגמר. העסק לא הולך לשום מקום, ואתם לא תתפסו את עצמכם. מי שבעצם מלווה את כל התקופה הזאת בנבואותיו, הוא לא אחר מנביא שגר מאוד קרוב לפה, הלו, עמוס בולס השקמי מתקוע, שכל השחיתות שהוא בעצם נותן לנו גם להבין את התורף של ההתרחשויות שמתרחשות שם בשומרון ואיך זה משפיע על כל העם, על השחיתויות המוסריות, על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים איש ואביו יתו אל הנערה, כל הדיבורים הנוראים של עמוס שכמעט ואי אפשר להרים ראש בתוכם, זה בעצם התחושה הנאמנה ביותר של מה שקורה באותם זמנים בישראל. ובאמת התחושה היא שהכל הזמן שאול, הכל נגמר. אצל עמוס יש את הנבואות בסוף, הטיפו הערים אסיס וכל הגבעות התמוגגנה, כן, הפרק האחרון אחרי שמסביר לנו שהכל כבר לפני סיום, אז עמוס ידאג להגיד לנו שיש תקווה, אבל התקווה מאוד רחוקה. בינתיים מלכות ישראל אנחנו לא רואים לה שום הצלה, הכל המשך ישיר לירובעם בן נבט, לעבודה זרה, וגם מלכים שיש בהם איזה נוכחות לאומית, גם הם מתמעטים כבר. גם הם פחות ופחות קיימים, ככה שהעסק באמת לקראת סגירה. זה התחושה. שבוע הבא באמת נמשיך, ננסה כבר להגיע לחזקיהו, שיהיה לנו קצת איזה אוויר חדש, כן? בכל זאת נותן משהו אחר, יושיהו אחר כך. וננסה כבר לסגור את הספר הזה, ולראות מה נעשה לאחריו. כן. אתה רואה שהם מאוד, הם מאוד, מאוד מקצרים. במלכים הוא מאוד מקצר. ודווקא שם, בדברי הימים, אתה רואה שהוא כן מרחיב, הוא נותן לנו את המלחמות. התחושה היא במלכים שכבר אין לו כוח. מלך, הרגו אותו, מלך, הרגו אותו, מלך, הרגו אותו. תן לי להגיע לחזקיהו, ושם יש איזה. זה כאילו, אני צריכה לדעות, אני חייב שלם ממיסים בירוקרטיים. זה גם מה שראינו לפני שבועיים, סביב, לא, שבוע שעבר, סביב יונה מגת חפר, שזה בעצם ההזכור הראשון של יונה בתנך, מופיע בפרק הקודם. שבעצם כל נביא גם יש לו איזה כתיבה היסטורית של המאורעות שמתרחשים, אבל בעצם לא קורה כלום.
כל הכתיבה היסטורית זה אז, ואין שום, לא נמצאת בה כל...
לא נכתב כלום.
כן, גם, להגיד, מה...
כלומר, בעצם יש לנו על אחאב, יש לנו על יהו, במקביל אליהו ואלישע הגדולים, וזהו, עכשיו אנחנו רק צריכים להגיד, הוא היה, הוא מת, ולהגיע למלכים שבאמת מחדשים משהו, מייצרים משהו, קורה בימיהם משהו. זה אגב נותן איזה נקודת מבט על ההיסטוריה. כן, כי מה נשאר מההיסטוריה? כל המלכים עולים, יורדים, מה בכל זאת? יציב, מה נוכח, מה משמעותי. אגב, גם כמעט שלא נכתב, אין כמעט פרשנים על הפרק הזה, אין אף מאמר על הפרק הזה, כלום. התחושה היא שבאמת אין שפה. בסך הכל איזה מין בירוקרטיה, הוא מלך, הוא חי, הרגו אותו, הוא מלך, הוא חי, הרגו אותו, ככה. זהו, זה בעיקר. השבוע הבא באמת נתחיל את פרק ט"ז. מעניין, שבדברי הימים כן... גם מעניין, כאילו, וגם אתה.
זה כאילו תפיסה, אני כאילו נביא בא אומר יהיה לכם רע, כאילו הם מאמינים, לא משנה, לא יודע, יכול להיות שגם נביא שעבוד הזרה היה מגיע, הם מאמינים, וזה לא שקל.
טוב, גם מה זה שאתה הורג 120 אלף איש בעוזבם את השם, בלי נבואה, בלי כלום, פתאום יום אחד דאש, כאילו, מאיפה זה הגיע? 120 אלף. עכשיו מה זה, כמה נהרגו מלחמות ישראל? 20 וכמה אלף? 120 אלף, הוא. הורג כי לא עומדים בסטנדרט. זה לא ברור לנו איפה. שיש פה איזה צידוד בזה. אתה לא רואה מה הפסוקים האלה. טוב, נעצור כאן. זה כמה שאני לא חושב, מסובך בעצם גם לספר את זה כסיפור. יש פה איזה טרגדיה, שאולי דווקא הלקוניות בסיפור, היא הטרגדיה. זה עצמו. טוב.